יופי, אז אנחנו יכולים להתחיל. שלום, יעל דרור.
שלום.
את יכולה לשתות מהקפה. אני בינתיים אגיד שאפי לא נמצא איתנו שוב, כי הבנות שלו שוב עשו לו לילה לבן. יעל דרור, דיאטנית קלינית וספורט. נכון?
איזה תואר מפוצץ.
אבל כן. זה מה שיש, נכון? נכון. ואלופת ישראל בדיסקוס.
לשעבר.
מה זה משנה, תגידי?
זה קצת מלחיץ, אתה יודע, אנשים שומעים מישהי עם שרירים, וזה לא ממש ככה בפועל, אז...
נכון, כי ילדת. רגע, מתי ילדת?
ילדתי לפני חודשיים.
אוקיי.
אזרח אמריקאי, שאין לי מושג מה עושים בנידון.
משלמים מיסים, אני חושב.
אני מקווה שיש גם כמה יתרונות.
כן?
אז באמת, לא ידעתי מה אני אמורה לעשות, אז שאלתי וקיבלתי תשובות, ועזרו לי פה מדהים. אז אין תלונות, הבירוקרטיה האמריקאית עובדת, רק צריך לדעת למי לחייך, למי לשלם, והכל בסדר.
אז... תובילי אותי בנפתולי הבירוקרטיה, מה עושים?
זה באמת מעניין אותך, נראה לי אפשר לדבר על דברים אחרים, הבירוקרטיה האמריקאית זה אחד הדברים הכי אוף.
אז נתחיל מזה.
כן.
ואחרי זה נעבור לדברים יותר מעניינים.
הבירוקרטיה האמריקאית אומרת שמישהו צריך לחתום, ואם הפקיד הלא נכון לא חתם, אז צריך ללכת לשלם למישהו אחר שיחתום. הכל כמובן בסדר, והכל עם קבלות, אבל...
אבל על מה אנחנו מדברים? תחשבי שמי שמקשיב עכשיו... עוד מישהי הולכת ללדת, ועכשיו את הלחצת אותה.
אז, לא, לא, לא להילחץ, הכל פה בסדר.
כן.
הילד שלנו גם צריך לקבל דרכון ישראלי, וצריך גם לקבל דרכון אמריקאי, אז צריך לשתי הרשויות לגשת, וכל אחד צריך את התפסים שלו. וכאשר אנחנו מדברים דווקא על הישראלי, אז תעודת לידה צריכה להיות חתומה על ידי הפקיד הממשלתי, וזה לא תמיד קורה בבית החולים, אז צריך לגשת, צריך... לשלוח לסקרמנטו, צריך לקבל את זה בדואר חזרה, ללכת לקונסוליה. זה בסדר, אנחנו בטיפול, עובדים על זה.
אוקיי. אז לא, אני אגיד לך, אם את תוהה למה זה טוב, זה טוב זה כשתחזרו לארץ.
כן.
ודאש יגיעו, אז הצי השישי יבוא לחלץ אתכם, כי הוא אזרח. מה אתם עושים פה בוואלי?
זהו, אמרת כשנחזור, אז רגע תהיתי על מה אנחנו מדברים.
אתם מתכננים לחזור?
אנחנו מתכננים לחזור, כן.
מתי?
תראה, באנו לשנתיים, הם עברו.
כן.
אנחנו פה, אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו הגענו לפה לפני שנתיים, בזכות בעלי, שעושה פוסט-דוקטורט בביולוגיה בסטנפורד, ובזכותו, אז יש לי אישור עבודה.
יפה, לא ידעתי שזה עובד ככה.
כן, אם אתה מקבל ויזה של סטודנט, אז לאישה מותר לעזור, כי המלגה כל כך פעוטה, שאי אפשר לחיות פה כסטודנט.
זה לא מוגבל באיזשהו סכום או משהו?
אני לא יודעת אם זה מוגבל בסכום, אבל הסכומים כל זעומים.
הבנתי.
אין ברירה, כדי לחיות בוואלי במיוחד, האישה צריכה לעזור בפרנסה.
אוקיי. אז לא גרתם שם בסטנפורד? כי אני יודע שהרבה חבר'ה, כשאחי למד בסטנפורד, הוא גר שם אונסייט, והיו שם אנשים ומשפחות.
אז רשימת ההמתנה... צריך לחכות עכשיו 3 שנים כדי להיכנס לרשימת ההמתנה בשביל לקבל את האפשרות לגור בסטנפורד. אז מראש באנו לשנתיים, אז ויתרנו על רשימת ההמתנה ובחרנו דווקא לגור בסניבל, ואני מאוד שמחה שזאת הייתה החלטה.
למה?
אנחנו הגענו עם 2 ילדים קטנים.
בני כמה?
הם היו אז בני 2.5 ו4.5.
אז היום הבני...
4.5 ו6.5. והקליטה באמת, אני חושבת, בזכות האנשים פה שפגשנו, הייתה נהדרת. כלומר, כל המשברים וכל מה שחיכים, כאילו, היינו מאוד לחוצים מזה, הקליטה הייתה ממש נהדרת. והדבר היחיד שהילדים שלי שאלו כל פעם כשהיינו מוזמנים לאנשהו, איך האנשים מדברים? מדברים אנגלית או עברית? כלומר, האם הם מדברים בשפה שלנו או בשפה של הגן? ומכיוון שיש פה הרבה ישראלים, אז זכינו להרבה...
איזה שפה הם מדברים ביניהם?
אצלנו בבית מדברים עברית.
אוקיי.
אך מתפלקות כמה שורות באנגלית כאשר הם מדברים ביניהם, וגם יש דמויות ספציפיות שהן רק דוברות אנגלית.
מה זאת אומרת? מה זה הדמויות האלה?
דמויות שהם מכירים מהגן, או דמויות שהם מכירים מסדרות טלוויזיה באנגלית, אז הם מדברים ביניהם, הם משחקים עם הצעצועים, הם מדברים באנגלית.
וזה, לדעתך זה לא טוב?
אני מאוד חשוב לי לשמור על השפה העברית, ולכן אני משתדלת שבבית ידברו עברית, ויש להם שפה יחסית טובה, גבוהה, מאוד רחבה, אז אני מנסה לשמר את זה.
איפה הם? בגן, נכון? או בבית ספר?
מעיין הולכת לגן.
אוקיי.
ואלון הולך לבית הספר, לסטוקמייר, שנה א', כיתה א', הוא מאוד גאה בזה, הוא מאוד, הוא first grader, הוא מאוד intuit, כמו שאומרים.
כן. אז אני מבין שאתם לא חוזרים.
לא, אנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים.
במה זה תלוי?
כשמגיעים לפוסט-דוקטורט, אתה צריך לסיים כמה משימות בשביל שתוכל לחזור לישראל, לאקדמיה, או לכל מקום אקדמי אחר. אלה הכללים. אתה לא יכול להישאר במדינה שבה אתה עשית את הדוקטורט, אתה חייב לצאת, לקבל ידע, להתנסות, ואז אתה יכול לחזור אם אתה עומד בקריטריונים מסוימים. אז עכשיו בעלי עובד על הקריטריונים האלה כדי שהוא יוכל אחרי זה להגיש חזרה לאקדמיות בישראל את הבקשה.
כמה זמן זה נראה לך?
זה בלתי נודע.
בלתי נודע. עד שהילדים מסיימו את הכל.
לא, תראה, בביולוגיה, אתה לא יודע תמיד אם החיידק יגדל או לא יגדל. אתה לא יודע אם זה, אם הניסוי יצליח או לא יצליח. זה לא אפשר, אין פה עמדן של זמן.
אני, הניסיון שלי עם אנשים שעושים את הדוקטורט שלהם בביולוגיה, לא פוסט-דוקטורט, זה שהם היו רצים, אחות של גושתי הייתה רצה, אפילו בבקרים של יום שבת, להכיל את המצאה של החיידקים שלה. בגדול, זה היה הדוקטורט שלא הבנתי על מה הוא היה, אבל תמיד היה בשבת בבוקר, רצה להרחיב את המצא של החיידקים.
ואת יודע כמה זה בעיה כשהווירוסים הורגים את החיידקים?
משהו כזה.
כן, ש... אז כן, בוא נגיד, זה עבודת פרך, ובשבילך, אתה עושה את זה בשבילך, אז אפילו אתה לא יכול לבוא לאף בוס בטענות. אז כן, יש פה עבודה סביב השעון, וחגים ומועדים, זה לא ממש...
ובפוסט-דוק זה עדיין אותו דבר? צריך לקום בשבת בבוקר וללכת להרחיל את ה... וירוס, אני יודע.
צריך למצוא את הדרך, כן. אבל בסופו של דבר, מבלים שם בין כמעט 6-6.5 ימים בשבוע. כן.
מבאס, לא? איך עושים חופשות? איך עושים...
זה... זה שאלה משפחתי, שבו צריך לשים את ההודעה שיש תאריכים של חופשה ויוצאים. אבל זה הרבה פחות. כלומר, זה... אנחנו פה בשביל שהוא יעשה משהו, ואנחנו יודעים את זה, ולכן זה חלק מהקרבה המשפחתית, הנסיעה הזאת, ש... כן, זה הזמן שלו, חייבים לתת לו אותו.
אוקיי, זה יפה. אתה יודע, לגור בסניפר זה לא היני הקרבה, אתה יודע, אנחנו לא...
אל תגלה, לא כולם יודעים.
לא, בשטטל. יפה. מה, היית לפני זה בארצות הברית, שזה המעבר הראשון?
ביקרתי, אבל לא גרתי בארצות הברית, ואני חושבת שכל מי שעבר לכאן יודע שלבקר ולגור לשני דברים כל כך שונים, שכשאתה חושב שאתה יודע, אתה מכיר את האמריקאים, אתה יודע אנגלית, אתה מכיר את המנטליות, בטח, ראית סרטים, לא, ברור שאתה יודע, לא, אתה לא.
כן, אני הייתי פה 10 שנים לפני זה און אנוף, ממש חודשים רצופים. ולא הבנתי כלום. גם הייתי על חשבון העבודה, אז אין לך כרטיס אשראי ואין שום דבר, והאוטו סחור, באמת לא אכפת לך משום דבר. אבל כן, אז מה היה הדבר הכי, שהכי דהים אותך כשעברת לפה?
קודם כל, לפני שאתה עובר, יש כמה מיתוסים שמספרים לך. כשאתה מגיע, אתה מגלה שהם לא נכונים.
כמו מה?
פה לא עובדים קשה. פה כולם חמש...
זה מיתוס?
סליחה, לא יודעת, אבל לבעלי לא מגיע לפני 7-7.5 הביתה.
אולי זה בסטנפורד ככה.
לא, לא, לא. אני רואה פה את האנשים עובדים קשה מאוד. נכון שעובדים גם מהבית, אבל עובדים פה קשה. עוד מיתוס שככה אמרו, אין פה פקקים. כאילו, הכבישים זורמים. איפה? תצאת על 101 בבוקר ובתחזור בערב. אני יכולה להגיד לך שעכשיו כשילדתי, הודעתי לבעלי, זה היה ירדו לי המים ברבע לחמש. אל תבוא, תפגושתי בבית חולים. אם היה צריך לחזור מסטנפורד, שזה 20 דקות נסיעה, אליי, לסניבל, זה היה לוקח לו שעה בשעה 5. אני לא בטוחה שהיינו מגיעים בזמן. אמרתי לו, תיסע אתה לסטנפורד, לבית חולים, אני אגיע כבר לבית חולים בכוחות עצמי.
תראי, ה-101 זה באמת, וה-280 זה באמת חתיכת ברוך רציני, אבל התנועה פה היא מצוינת, ואפילו שיש פקק זה נעים. זה לא כזה נורא. לא יש, את יודעת, נהגים אדיבים, בגדול.
לא כולם.
מתי נוסעת במכונה בישראל?
או. אז מאז שעברנו, עוד לא חזרתי לישראל לביקור, אנחנו מתכננים לעשות את זה בקיץ, אז עוד לא חזרתי לחוות מחדש את הנהיגה הישראלית.
אז תראי, אני מאוד דיפנסיבי בנהיגה, ולקח לי בערך 5 דקות לחזור לקלל ולהיות נהג מניאק, אבל אני חושב שהתנועה פה היא מאוד נדיבה.
לא, לא, היא נדיבה, אבל...
אפילו בפקקים.
אוקיי, בסדר. אבל יש פקקים, כאילו, אתה יכול... אני חושב שביום הראשון, בשבוע הראשון שהגענו לפה, נתקענו בפקק 1.5 שעה, היה משחק פוטבול בסטנפורד, ולא הודיעו לנו.
לא התקשרו?
לא, לא התקשרו, ואיכשהו הגענו בדיוק איפה שכל האוהדים מתנקזים, וכל ה... בקיצור, 1.5 שעה פקק, אמרנו, מה הולך פה? אבל נכון, פקקים של 1.5 שעה, כמו שהיה בישראל, להיכנס לתל אביב כל יום, אין פה. אבל...
וגם בנוגע ל5, אני חייב להגיד לך, אני לא רואה אנשים פה עונים לאימיילים, זה... אבל אני רציני עכשיו, אני לא סתם וכחני. אני לא רואה אנשים עונים לאימיילים בערב, מעבר לתת יודעת, אם יש כוננות או משהו. זאת אומרת, יש אצלנו דבר שנקרא כוננות.
אני חושבת שאתם חיים גם בבועה. אני שומעת על אחרים שצריכים להמשיך לעבוד, זה גם לתוך הלילה, כן? בהחלט.
מוזר לי. לא, באמת, אני יודע שזה נכון בישראלים, סטארט-אפים וכל הדברים האלה, כולם אוהבים ללכת לעבודה.
לא, 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 אני לא מדברת על לעשות רע של עבודה. אני מדברת על באמת המשך עבודה. אני יכולה להגיד לך שבאמת, אני יוצא לראיין הרבה מאוד אנשים, בגלל שחלק מהמקצוע שלי זה להבין את האורח חיים של האנשים, בשביל להתאים להם את האוכל, הרבה מאוד אנשים עובדים בערב. הרבה מאוד אנשים מגיעים הביתה, עושים את מה שצריך עם המשפחה, ואחרי שהמשפחה הולכת לישון, הילדים בעיקר, יושבים ועובדים.
אז רגע אחד, אני אלך, אני חושב שהבת שלי בוכה, אני אעצור שנייה את הקלטה. אנחנו נמשיך, אני חושב שעכשיו יהיה לנו קצת יותר שקט. איפה היינו? רציתי לשאול אותך. אז דיברת על זה שאת מתאימה לאנשים את האוכל לחיים. מה הכי גרוע פה, ever, באוכל?
מה הכי גרוע?
כן.
יש תחרות קשה.
אז בואי נתחיל ממספר 3.
אני חושבת שזה שהגבינה נדחפת פה לכל דבר, אתה מסתכל עלי כאילו, וואי, זה טעים.
זה מצוין.
למה דוחפים פה גבינה לכל דבר?
אני אגיד לך למה, כי זה טעים.
מותכת, ניגרת, פשוט, אתה מבקש כריך עם שניצל, מופיעה שם הגבינה. מה, איך זה קשור?
זה קשור. אוקיי, מספר 2.
מספר 2, אני חושבת שבאמת, כל דבר שאפשר לתגן אותו, למה לא לתגן אותו עוד יותר?
אכלת דיפ פרייד טווינקי?
לא. יש דברים שאני לא מקריבה את... אני אגיד לך מה, ברגע, בשלב מסוים בחיים, כשאתה בוחר לא לאכול הרבה מתוגן, אם אתה אוכל מתוגן, וואי, אתה מקבל צרבות ותופעות שהגוף אומר, לא, אני ביקשתי לא. אז אני לא מעמידה אותו במבחן.
אוקיי. במספר 1, הכי גרוע?
אני חושבת שהכי גרוע פה זה ה... אקסיומת הבריאות, שהיא, אתה יודע, אתה קונה את הסלט הזה שאתה מרגיש, וואו, אני מה זה בריא, מוטבע ברטבים קרוטונים, כמובן עוד פעם הגבינה המגוררת מלמעלה, והייתה קטגוריה, עכשיו עשו באמת, פרסמו את הארוחות הכי נוראיות בארצות הברית, המקום שני היה הסלט של צ'יזקייק פקטורי, שהגיע עם 2450 קלוריות. אז כשאתה אוכל סלט ואתה מרגיש טוב...
זה הסלט הטעים אבל, נכון?
זה הסלט אוף שלהם. כן. כאילו, אז הצביעות הזאת של לאכול סלט שאתה חושב, שהם מוכרים לך אותו כאווירת בריאות, ובפועל דוחפים שם כל כך הרבה דברים, אני חושבת שזה הכי נורא, כי אתה גם מרגיש טוב עם עצמך. ולא ממש.
מה המקום הכי טוב שאכלת פה?
המקום הכי טוב שאכלתי, אני מאוד אוהבת אוכל הודי.
באמת?
כן.
אולי תשכנעי את תמי, היא לא מוכנה ללכת.
אני אגיד לך מה הבעיה עם אוכל הודי. יש כמה בעיות, אבל אם עזוב כרגע את הקלוריות וזה, אוכל הודי נורא חריף. אני לא חושבת שאנחנו התרגלנו עדיין לחריפות, אז קשה מאוד ליהנות מהטעמים. אז מצאתי כמה מקומות שיש אפשרות לבופה, שאז אתה גם יכול לטעום לפני שאתה לוקח, כי עדיין אני לא מסוגלת להבין את השמות של המנות ההודיות, ולהבין בדיוק מה אני אקבל על הצלחת, אבל בבופה זה הרבה יותר קל. אז מצאתי מקומות לא חריפים, ואז אני מאוד נהנית ללכת ולאכול.
אני אכלתי פעם אחת בבופה, פעמיים, אבל פעם אחת אכלתי משהו מאוד טעים, שנקרא פני פורי, לא יודע אם את מכירה את מה זה. מקבלת כדור ריק, כדור קשיח כזה, שעשוי, לא יודע ממה, מבצק, אבל הוא ריק. וואלה. אז שוברים לו צד אחד ושופכים פנימה כל מיני רטבים ואוכלים את זה. זה בגודל של ביס בערך.
אוקיי.
כן, אבל אני לא יודע אם, אבל כיוון שטמי לא רוצה לאכול הודי, אז אנחנו לא אוכלים הודי. מה אני אעשה?
אני חושבת שאחד היתרונות פה באמת, אם אנחנו עכשיו נהיה רציניים, שאתה יכול למצוא פה את המגוון, אני חושבת כמעט הריכוז הכי גדול בעולם של סוגי מאכלים של עמים ועדות, או כאילו ממש האותנטיים בוואלי, בגלל שיש באמת פה כל כך הרבה אנשים זרים, שאתה פשוט, החוויה הזאת של ללכת ולאכול במקומות האותנטיים, זה פשוט מדהים. מישהו אמר לי שאם הוא נוסע לאורך אל קמינו, יש את כל המדינות בעולם כמעט מבחינת המסעדות שאתה יכול למצוא שם. זה פשוט מדהים.
זה נכון. בלילה הראשון שהגענו לכאן, אמרתי, אמא של תמי ביתנו, אמרתי להם, לא יודע אם סיפרתי את זה כבר פעם, לא משנה, אבל...
אני עוד לא שמעתי.
כן, הלכנו, אמרתי להם, ראיתי מסעדה סינית, הלכתי למסעדה הסינית הזו, ולא ידעתי שיש מנעד, וקיבלנו איזה, אני לא יודע מה זה היה, זה היה אוף עם כל החלקים הפנימיים שעבר במגרסה, או משהו מהסוג הזה. מגעיל. אבל השבוע אכלנו באיזה, במקום שנקרא בייג'ינג דאק, מתקשרים להם יום קודם, הם שמים את הברווז בתנור, מגישים אותו לשולחן. עכשיו הלכתי עם כל החבר'ה מהעבודה, בגלל שאני הכי מבוגר, אחרי אני לא נגיד זקן, אז הם לא התחילו לאכול עד שאני אכלתי, ואני קיבלתי את הראש של הברווז, חצוי לשניים, והייתי צריך לאכול את המוח. נכון, זה מזעזע, לא הייתי מסוגל לעשות את זה. אמרתי להם, תעזבו אותי בשקט, אבל זה היה מזעזע, כי הם בוצעים את הראש לשניים ונותנים לך לאכול את המוח, זה נחשב... או נותנים את זה או לילד הכי צעיר, לילד, או לכי זקן, זה כנראה אני.
אז כן, אז היתרון פה הוא דווקא שאתה יכול למצוא פה כל כך הרבה מאכלים ובצורה הכי הכי אמיתית, שדווקא לא מפוארים, לא מקומות מפוארים, אבל האוכל, אתה יכול לחוות פה מדינות רבות רבות, וזה דווקא כיף.
מה את אומרת על קוסקו?
או, היום הייתי בקוסקו.
באמת?
כן.
יש לך את הקוסקו הפרטי, או שאת הולכת לזה כמו של כולם בקייפר?
אני הולכת במאונטן ויו.
ברנגסטרוף שם?
כן.
אוקיי.
הוא קצת יותר קטן, הוא פחות מבהיל. אני כבר יודעת את המשחקי מחבואים שהם עושים, איפה הם מזיזים לי את המוצרים, אני כבר יודעת פחות או יותר את הסיבוב שאני אמורה לעשות, למרות שהיום אני מוכרחה להגיד שעשיתי קילומטרש גדול, כי לכבוד קריסמס עוד פעם שינו בצורה מדהימה את המיקומים של כל הדברים.
מה מיוחד היום? למה שווה ללכת השבוע?
לא, לא שווה ללכת השבוע, אבל בוא נגיד את זה ככה. לא ללכת בסוף שבוע, בטעות שלחתי את בעלי בסוף שבוע, אבל נגמר סימילק. אז הוא שולח וואטסאפ, אין חנייה, אני לא מגיע, אני לא, קיצור, אמרנו אמצע שבוע עדיף. לא, לא חייבים ללכת לקוסקו, אבל בוא נגיד שפעם בחודש את הקניות הגדולות, את הדברים ש... כמו שהילדים שלי קוראים, אמא, תקני לה מזווה, אז זה בקוסקו.
אז... כשהבן שלי מגיע מישראל, הבן הגדול, אנחנו הולכים לקוסקו והוא קונה שם, למשך כל השעות שלו זה חודש, הוא קונה סק של דוריטוס. אבל סק, זה בגודל של מטר כמעט.
אני לא יודעת אם היית לאחרונה, יש שם דובי בגובה של שבר שני בני אדם, שעולה 189, אז בעצם במקום ספה אתה שם דובי.
זה 189, כי כשהייתי באמת, לא ידעתי כמה הוא...
כן, 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 יש היום, עכשיו כבר הם עומדים,
העמידו אותם. יש זה גם באיקאה, את יודעת?
באמת?
כן.
אז זה עולה 180, היום בדקתי, זה עולה 189, כשאימא שלי הייתה פה, כמובן צילמתי אותה ליד, זה, נראה לי כל הישראלים הצטלמו ליד הדובי הענק הזה, לא נראה לי שמישהו קונה, אבל זה באמת בסדר גודל של להחליף ספה.
זה נשמע ממש מגניב, אבל. אני חושב שאני חייב לנסוע לקוסקו מחר.
אז בשביל הדובי כן. עוד מעט עוזל, אתה יודע, זה נגמר, זה... הוא תמיד אמרו לי, קוסקו, מה שאת רואה, זה מה יש, אין אחרי זה, לא... היום למשל היו בגדי ים, הבנתי שעכשיו החורף.
כן.
כן?
כן, האמת, אחת העבודות הקודמות שלי שעבדנו מול קוסקו, זה ממש ככה, הם קונים מלאי במחיר מאוד מאוד נמוך, שהם מכתיבים אותו.
וואלה.
כן, אם את לא מוכנה, אז פשוט אל...
אל תעבדי איתנו.
כן, ברמה הזו, הם מוכנים לבוא לקראתך, כדי שלא תדפקי את שאר הלקוחות שלך, שיגידו לך למה נתנדד לקוסקו מחיר יותר נמוך, והם מבקשים שתעשי להם אריזה מיוחדת. ואז כאילו בגלל שזו אריזה מיוחדת לקוסקו, אז אפשר להוריד את זה. אז אני לא יודע לגבי הדובי והכל, אבל אני חושב ששווה ללכת לראות, כי אני מאוד רוצה דובי. אותי הדהים, פעם ראשונה שהייתי בקוסקו, הייתי בניו יורק בקוסקו, שיש חביות של קטשופ. לא ראיתי אותם פה.
לא, לא ראיתי אותם.
ראיתי פחים של קטשופ. אבל היה ממש, ראיתי אנשים מגיעים עם טנדרים ומעמיסים עליהם חביות של קטשופ, שזה מבחינתי היה מטורף, כי כמה זמן אפשר, כמה זמן קטשופ יכול להחזיק, אבל מסתבר שקטשופ מחזיק הרבה זמן.
כן.
איזה אוכל הוא הכי גרוע, הכי גרוע שיש פה, או המרכיב הכי גרוע?
פרוקטוז, בכלל, אין פה בכלל מה ל...
מה זה, זה סוכר...
פרוקטוז, כן, זה האחד סוכר שמפיקים מהתירס, תירס פה מסובסד, ואז יש מגמה ממשלתית שאומרת, אנא, השתמשו בכל דבר שאפשר להפיק מתירס.
לא אמרו לפני כמה זמן שמוציאים את זה מבתי ספר או משהו?
מנסים. הבעיה שהוא מאוד מאוד זול, הוא מתוק הרבה הרבה יותר מסוכר, אז אפשר לשים ממנו קצת. והבעיה שהוא חומר, כאשר מפיקים אותו מהתירס, הוא בתעשייה, הוא הגוף בעצם לא מזהה אותו באותה צורה, כמו שהוא מזהה אותו אם אתה אוכל תירס רגיל, או פירות אחרים שיש פרוקטוז, הוא ממש חומר אלרגני, יכול לגרום למיגרנות ולכאבי ראש, ולתופעות אלרגיה, ולכאבי בטן, ולנפיחויות, ואתה אפילו לא יודע, כי אתה לא חשבת שבלחם שלך יש פרוקטוז, כי לא אמור להיות משהו מתוק בתוך הלחם.
אנחנו לא אמורים להיות במדינה הכי בריאה בארצות הברית?
אז האמירה אומרת ככה שקליפורניה היא בערך 20 שנה יותר בריאה מתקדמת מאשר שאר אמריקה. סן פרנסיסקו 20 שנה עוד יותר מתקדם מכל קליפורניה, ואנחנו עדיין מאחורה אחרי אירופה בהרבה.
במה זה מתבטא?
זה מתבטא בזה שאתה ידעת שכשהילדים לומדים בבית הספר על קבוצות המזון, פיצה נחשבת בקבוצת הירקות?
זה נראה לי, את יודעת, משהו שזה לובי קבע, זה לא באמת מאמינים בזה.
הם מאמינים.
אני יודע שקטשופ נחשב גם כירק.
חמאת בוטנים נחשבת כמנת חלבון בדיוק כמו אוף.
באמת?
כן.
זה נשמע לי...
זה מה שמלמדים את הילדים.
אבל כשנכנסים נניח לגן של הילדים, אז יש שם חדרים שכתוב שזה נאט פרי ופינאט פרי.
לא, בדיוק. ואז בצד השני הם סובלים פה מכמות אדירה של אלרגיות, שזה באמת ברמה מאוד מאוד חריפה. יש מדינות בארצות הברית שלבית הספר יש הסעה נפרדת לילדים של האלרגיה. פה הבן שלי יודע להגיד שבארוחת צהריים הוא לא יכול לשבת עם החבר שלו, כי החבר שלו צריך לשבת בשולחן האלרגי פרי וכל האלה, והוא יודע שאסור לו לשבת ולאכול את ארוחת צהריים. אבל...
שמי, יכול להיות שזה משהו שאני שמתי לב עליו. כמות הצילגרים והנכים והעקומים שיש פה באזור היא מטורפת. את לא רואה כל כך הרבה נכים בישראל.
אני לא חשבתי על זה, האמת, לא...
תסתכלי פעם, אני לא, ואני לא מדבר על האוביסים שצריכים את הארלי פרקינסון בשביל להתנייד, אני מדבר על פשוט נכים בצורה, אני מאוד אוהב את השוק, את בריאס, את השוק הפשפשים המקסיקני.
טוב,
אז למה? את אומרת אצלהם זה כן, זה יותר נפוץ?
לא, אבל אני חושבת שזה מקום שמושך מראש סוג מסוים של אוכלוסייה. אבל אני מוכרחה להגיד שלא שמתי לב לזה.
אז אני בטוח עכשיו, את יודעת, כשאת בהיריון, אז את רואה...
בדיוק.
אז אני אומר לך, אני מאוד מאוד רגיש לקטע הזה, ואני רואה מאוד המון, המון ערימות של... ביידיש קוראים לזה צילגרים. את יודעת, החל מ... אני חושב שזה ספינה ביפידה, כל האלה שנולדים עם עמוד שדרה פתוח, וקלה ב... לא יודע, הכמות המונגולואידים שיש פה היא אדירה. אדירה, אני לא ראיתי כזה דבר בשום מקום אחר...
אז זהו, אני קצת קשה לי להגיד, כי באמת בישראל עבדתי בבית חולים שניידר.
אוקיי.
ובית חולים שניידר הוא בית חולים שלישוני, כלומר, היו ממש מעבירים אלינו את המקרים הקשים.
מה הייתה המילה? שלישוני?
שלישוני, כן.
מה זה אומר? עברית.
זה אומר שהוא מטפל, יש ראשוני, שניוני ושלישוני. זה אומר שרמת הידע והמקרים המסובכים שהוא מטפל היא יותר גבוהה. כלומר, בית חולים ראשוני זה ממש כאילו רק יותר ה-urgent care ויותר המענה המיידי של הטיפול. וככל שיש דברים יותר מסובכים, אתה בעצם מרכז את המומחים במקומות מאוד ספציפיים. אתה עושה ממש כאילו צוותים שמתמחים. ואז היו מעבירים באמת אלינו, לשניידר, כלומר, ילדים מצפת, ילדים מאלת, כלומר, כל מיני מקרים של מחלות מטבוליות, או כל מיני דברים מאוד ספציפיים היו שולחים לשניידר. אז דווקא לכן אני אומרת, בישראל כן התקלתי יחסית בהרבה דברים, כי הייתי במקום שבאמת טיפל ב...
את יודעת שהיה לי חבר שבצבא שלחו אותו לעבור ניתוח בשניידר?
בצבא?
גילו לו איזה פגם בלב. הוא התמוטט יום אחד. גילו לו איזה פגם בלב שהיה פגם מולד, ורק בשניידר הם ידעו לטפל בזה. וכיוון שמיטת הניתוח הייתה לא מותאמת, הוא קם מהניתוח משותק בידיים. לקח לו איזה שנה עד שזה חזר. הידיים שלו היו באיזה זווית מוזרה בזמן הניתוח. אבל זה נשמע לי כל הסיפור הזה מגוחך. למה שולחים אותו לשניידר?
אז אני יכולה להגיד לך שבאמת אחת המחלקות שעבדתי הייתה ניתוחי לב. וכן, באמת היו מגיעים, שם באמת יש רופאים שמתמחים בדברים מאוד מאוד ספציפיים, כמובן דברים של ילדים, וכן, והיו מגיעים בכל הגילאים, ואני יכולה להגיד לך שלא עלינו, אבל גם אחת המחלקות שעבדתי בה הרבה מאוד הייתה המחלקה האונקולוגית, ואז באמת אם היו סוגים ספציפיים של סרטן שיותר מתבטאים בילדים, היו מקרים שהיינו מקבלים לטיפול במחלקה אנשים בוגרים.
ונשאל שאלה לא נעימה. ילדים מחלימים יותר מסרטן, אבל איך מתמודדים עם מטופלים שלא מחלימים?
זה קשה. אבל כשאתה נמצא בתוך העבודה, אתה כנראה יוצר מנגנונים כדי להצליח להתמודד ולשרוד ולעזור לילד הבא. אתה באיזשהו מקום שואף את האנרגיות ואת הכוחות להמשיך מהמקרים שמצליחים. גם אחד הדברים המאוד טובים אצל ילדים זה כשילד מרגיש טוב, הוא ילד רגיל. הוא משחק, הוא משתולל. אני זוכרת תמיד היה לנו בדיחה כזאת שהייתי עוברת במחלקה והייתי רואה ילדים משחקים כדורגל. הייתי אומר, אוי, 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 אל תזרוף פה קלוריה, כאילו תנוחו, כאילו בצחוק. אז דווקא האווירה הייתה מאוד שמחה. באמת ניסו שם לעשות הכי טוב, ואתה פשוט שואב את האנרגיות מזה שאתה מאמין ומזה שאתה אומר, אני הולך לעזור למקרה הבא. אני חייבת להגיד שזה היה בתקופה שלא היו לי ילדים, אז אני לא יודעת איך היום הייתי מתמודדת עם אותה סיטואציה, אבל עבדתי שם 6.5 שנים, ואתה מרגיש כל יום שאתה בא ואתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, כי אתה עוזר למישהו. אז זה משהו, אני לא יודעת להסביר את זה.
תגידי, ליצנות רפואית היה שם?
בטח.
זה עובד?
בוודאי. זה מדהים, כן. כי אתה קולט איך... האחות הראשית, כאשר הליצן מגיע, עוברת איתו מסודר על הילדים ואומרת, זה הפרויקט של הילד הזה, הוא צריך לדעת לבלוע את הכדור, והילד הזה צריך לדעת להתכונן לדבר הזה. ומדהים היה לראות איך הליצן, ספציפית אצלנו במחלקה היה איציק הליצן, שהוא יחסית דמות...
אני חושב שהוא מוכר,
מאוד
לא?
מאוד מוכר, כן. הוא היה עובד עם הילדים על כל מיני דברים, ואתה ראית איך הילד מוכן ומשתף פעולה, והדברים נעשים בצורה נעימה. כן, למדתי להעריך את זה בצורה מאוד משמעותית. זה המון, כן.
אוקיי. יש לי שאלה על ספורט פה.
כן.
מה עושים פה?
פה עושים המון.
תני לי דוגמאות.
קודם כל, האוטדור פה הוא נהדר, כלומר, היכולת לצאת לרוץ, אופניים, כל הנושא הזה הוא נהדר פה. לא כשקר מאוד, אבל יחסית, כאן, תמיד אלה בניו יורק צוחקים עליי שקר זה לא פה, אבל קר פה. אז כל הנושא הזה הוא נהדר. יש פה קבוצת טריאטלון מאוד גדולה של הסיליקון ואלי, הטריאטלון קלאב, סיליקון ואלי טריאטלון קלאב, ש500 אנשים מנויים לזה, ואתה ממש מקבל אפשרות להתאמן בכל, לפי מה שנוח לך. קודם כל, חדרי הכושר פה מאוד זולים. אתה משווה את זה לישראל, זה פשוט בדיחה. כיוון שהאוטדור פה הוא כל כך נהדר, אז החדרי כושר יחסית לישראל, אני אומרת, זולים, ויש פה את השיעורים, ויש פה את החדרי כושר, שאני חושבת שכל מקום, חצי מטר אתה הולך כבר, יש לך איזשהו חדר כושר. הם עדיין עוד לא גילו את ה-TRX, שזה מוזר לי.
לא, מאוד גילו.
לא מספיק. לא, מה שהולך בישראל, בהשוואה למה שפה...
אצלנו בעבודה פינו את כל החדר כושר המשקולות, ועשו שם, את יודעת, קור פיטנס, וכל ה-TRX'ים, וזה כל מה ש... זה וכלובים לסקווטים.
לא, צריך להאזן, אבל בוא נגיד שיחסית, בשאר המקומות עדיין לא גילו את ה-TRX, לא מספיק, או לא כמו הפוטנציאל שאני חושבת שיש לו. יש פה הרבה מאוד את הנושא של הפילאטיס, את הנושא של היוגה. אתה יכול ללכת פה ולבחור יוגה ממורה הודי, ממורה כזה, ממורה, דווקא, שוב.
דווקא, אתה מחפש הרבה והיינגר אין פה. כאילו, יש את הביקרם, ויש כל מיני הטה יוגה, וכל מיני סוגים אחרים, אבל היינגר,
באמת?
לפחות כן, לפחות ברדיוס נורמלי לנסיעה.
אז זהו, אני חושב שאנחנו קצת מפונקים פה, כשמדברים על רדיוס לנסיעה.
למה? תחשבי על זה, את יודעת, את נוסעת לסטנפורד, אבל כן. בינינו, את יודעת, זה 20 קילומטר.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, לסור מפה, נגיד, אחד הדברים שנורא יצחיק אותי זה, בגלל שבעלי בסטנפורד, מותר לי להתאמן חינם בחדרי כושר שם ובכל הפסיליטיז. והייתי נוסעת להתאמן שם, ואנשים אומרים, לסטנפורד נוסעת, זה 20 דקות נסיעה, מה לא חבל? עכשיו, אם אני הייתי נוסעת וגרתי בתל אביב, הייתי צריכה לנסוע לחדר כושר, זה היה לוקח לי יותר מ-20 דקות. כלומר, זה נראה לי כל כך מגוחך.
אבל בארץ יש בכל מקום, סטודיו בי, סטודיו סי, אינשייפ, גרייט שייפ, הולמס, באמת בכל חור.
כן, אבל אני חושבת שפה יש איזה מין תחושה כזאת ש... כשאתה עובר מסניבל לפאלו אלטו צריך להראות דרכון או משהו כזה, אז תמיד זה כל כך מצחיק אותי, כאילו, לא, זה עיר אחרת, סליחה, זה הכל פה גבעתיים, רמת גן מקורה, כאילו, כל כך, הכל כל כך קרוב, אפילו, אתה יודע, לנסוע לסן פרנסיסקו, 45 דקות, זה כאילו, היי, זה פה מעבר מה הבעיה?
זה חיפה.
זה
חיפה, תחשבי על זה רגע.
לא, זה לא חיפה.
זה לא 45 דקות, אלא אם כן... את נוסעת ב9 בערב.
משהו פה
אני שונא את סן פרנסיסקו.
באמת?
מתאב את המקום הזה.
לא, נכון.
קודם כל, אני לא נהג מי יודע מה.
אוקיי.
ולהתחיל לטייל שם, זה משהו שהוא מבחינתי סיוט.
קודם כל, אני נורא אוהבת את העליות. אני אוהבת את העליות. גם באוטו וגם ברגל. זה כזה מין אתגר כזה של כוח מתפרץ.
יופי. עושה את זה בריצה?
לא, כי יש לי ילדים, אני צריכה למשוך אותם אחריי, אבל אני מעודדת אותם, וכן, אני דווקא נהנית מהטווי השונה קצת, הכל פה בעמק פלט, הכל שטוח, אז אני דווקא נהנית שיש קצת עליות, מורדות, דברים כאלה. אני חושבת שהיא עיר מקסימה, מהממת, אני ממש עוד לא מרגישה שאני מכירה את הכל בשביל להגיד שאני מכירה את סן פרנסיסקו, אבל יש שם, כן, אני מאוד מאוד נהנית. 45 דקות, כאילו, לנסוע, לחזור, זה ממש לא יום עבודה, זה לא...
אני באמת לא יודע מתי 45 דקות האלה קורות. אולי בסוף השבוע.
לא, כשאתה יוצא ב9 מסניבל, תלוי גם לאיפה אתה צריך להגיע בתוך.
אני יוצא מסניבל ב9, כדי להגיע לפאלו אלטו לעבודה.
אתה נוסע ל-101,
אני לא. ואני נוסע ל-101?
אני לא. ה-280 בשעות האלה יותר טוב לי.
כן, טוב, אבל גם לחצות את פאלו אלטו ולהגיע.
נכון, בדיוק, בתוך העיר הרבה יותר לוקח זמן.
אנחנו כבר לקראת הסוף.
וואו.
אז כן, אז יש לי, קודם כל, איך מגיעים אלייך?
איך מגיעים אליי? אז...
אני אגיד לך, שאני שלחתי לך מלא הודעות כשאני נרשמתי אצלך, ורק באחד מהם, כנראה הגעתי לאדר או משהו כזה.
בגלל, אוקיי, שלחת לי לפייסבוק, וכנראה שזה סינן אותך לעד שהצליח
כן,
להגיע.
כן, כזה אני מסונן.
לא. אוקיי, אז טוב לדעת קודם כל. לא ידעתי כן. ששלחת לי כל כך הרבה הודעות ורק אחת הגיעה. אז קודם כל אפשר באמת בפייסבוק, ואפשר...
ששם זה יעל דרור.
יעל דרור גם בעברית, גם באנגלית.
אוקיי.
או יש לי אתר שזה כמה מפתיע, יעל דרור קום או IL.
COIL,
שגם שם באמת אפשר לכתוב הודעה ולהגיע אליי. אני חושבת שבסך הכל, גם פה מפה לאוזן, יחסית קל להגיע אליי, ואת יודע מה? ילפ.
ילפ?
ילפ.
באמת?
כן.
יו, אפי עכשיו בבית, שומע את זה, ואפי עובד בילפ.
לא ידעתי, אופס, אוקיי.
כן, הוא מאוד, היום הוא כתב לי בכעס, שהמניה ירדה בגלל שפייסבוק הוציא המוצר מתחרה.
אני מבינה שביניכם יש...
לא, ממש לא, אני לא ידעתי על זה. אבל להפך, אני מאוד אוהב את ילפ.
אז אני יכולה להגיד לך שילפ זה מדהים איך שזה עובד פה. יש לי דף עסקי בילפ, וממש אנשים נכנסים וקוראים ופונים, ואני כל פעם מופתעת מחדש. וגם ישראלים, כלומר לא רק אמריקאים.
וגם ישראלים.
מדהים, נכון? לא, אבל זה באמת כנראה דרך נהדרת לחפש מוצר. והיה נורא מצחיק שהתקשרו אליי מיילפ, כי רצו למכור לי פרסום. ואז אומר לי, את יודעת שאצלנו, בזכותנו, את תגיעי מקום גבוה בגוגל, ואז אני רושמת Sport Nutritionist Sunnyvale, ואני אומרת לו, אני מקום שני בגוגל, בלי עזרתכם. הוא היה מופתע. אז הילפ באמת מקדם, כנראה שמחפשים ומגיעים אליי בלי שאני משלמת על זה.
אוטוטו, תעלמי משם ואיפי יגיד לך...
כן.
עכשיו שיהיה לנו כסף. יפה. אז אמרנו ילפ, אמרנו דרך האתר, ילדרור, COIL או ילדרור.com, ובפייסבוק, נכון?
כן.
וזהו, ועצה אחרונה לפני שמסיימים. תצאו לרוץ.
לא, הצעה אחרונה, תעשו מה שאתם אוהבים, אבל תעשו אותו במידה שגם יהיה טוב לגוף. לא יותר מדי ספורט, לא פחות מדי, לא יותר מדי אוכל, תהנו.
לא יותר מדי אוכל?
לא יותר מדי אוכל.
הרסת לי, הרסתי את הכל. טוב, יעל, תודה רבה.
תודה לך.
היה לעונג, ו...